שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1137, והנושא הוא הסכם שלום, הסכם שלום בין מדינות. ננסה להבין איך עושים את זה נכון, כדי שההיים שלנו יהיו הרבה יותר יפים, טובים ובטוחים. תהיו איתנו ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
נגיד קודם שבאמת הסכם שלום, בכלל השאיפה לשלום. שאיפה לשלום זה שאיפה שהייתה מאז ומתמיד. כהכנה לתוכנית הזאת, אז ככה קראתי על זה וראיתי שלמעשה ההסכם השלום הראשון שנחתם היה במאה ה-13 לפני הספירה, בין המלך המצרי למלך החיטי. מדובר בהסכם ככה עתיק מאוד, הוא בין הראשונים, מאוד מפורסם, לומדים עליו כשלומדים את כל הנושא של מדינאות וכן הלאה. אנחנו רואים שהיה שם כבר, מדובר בשתי מדינות שהיו במלחמה לפני כן, באיזשהו קרב שלא לא הצליחו לכבוש זה את זה. בשלב שני הם עברו לאיזושהי מלחמת התשה, וגם שם הם הבינו שמאבדים הרבה מאוד קורבנות, והגיעו באיזושהי נקודה להסכמה שכנראה צריך לעשות איזשהו הסכם שלום. זה היה הסכם שנכתב, הוא דרך אגב נכתב בצורה דו-לשוני, גם בשפה המצרית הקדומה, בהירוגליפים, בכתב כזה, וגם כתב של החיטים. ועד היום דרך אגב זה מוצג, זה מוצג ארכיוני מאוד יפה, באום ובכל מיני מקומות כאלה. ואנחנו רוצים לברר אולי את השאלה הראשונה ככה, דווקא מתוך הרעיון הזה שהנושא של שאיפה לשלום, שאיפה להסכם בין מדינות, הוא משהו שאנחנו רואים שהוא איזשהו רעיון מאוד קדום, עתיק.
כן.
ובכל זאת, אנחנו גם רואים שהסכם השלום זה לא דבר פשוט ולא בר קיימה. יש לזה הרבה מאוד, זאת אומרת, זה לא מחזיק לאורך זמן. אז היינו רוצים קודם כל להבין אולי שאלה ראשונה, למה בכלל יש איזושהי שאיפה לשלום, אם לאורך השנים אנחנו רואים שזה לא באמת מחזיק.
זה שאלה, כמה שאנשים קיימים, בני אדם, קבוצות, ודאי שאותה שאלה היא מדאיגה את כולם, מה זה שנקרא שלום? שלום זה ממילה שלמות, איזה שלמות יש בזה שאנחנו קוראים בינינו איזה שלום. שלום זה שאין מלחמה, או שלום שיהיה חיבור, או שלום שיהיה התכללות בינינו, עד כדי כך שממש אנחנו מפסיקים לראות אני ואתה, אלה שנינו יחד. שלום זה דבר מאוד מאוד עמוק. הייתי אומר, הוא מעלה אותנו לאיזה דרגות על אנושיות, לא פילוסופיות, אלא לשורש שלנו, שזו אחד, וממנו אנחנו, שורש הטבע, כן? ולמה אנחנו דווקא כזכר ונקבה, ככל כך הרבה מינים, 70 אומות העולם, ועוד ועוד, בכל כך הרבה הבדלים, היום זה עד 8 מיליארד אנשים, שכל אחד עם האגו שלו, וגם כן עם עצמו הוא לא בשלום, כל אחד ואחד. זאת אומרת, עניין השלום זה באמת בעיה עיקרית, העולמית.
וזו שאיפה טבעית שיש בין בני אדם?
אני לא חושב שכבר יש לזה איזו שאיפה.
אולי כי כבר קצת איבדנו תקווה, אתה יודע, שזה יכול לקרות.
נו, אני לפי סיפור שלך על המלך חיטים ופרו,
כן.
כבר אני רואה שאז גם כן, מעין ברירה, מגיעים לאיזה הסכם.
נכון, זה תמיד, אנחנו גם רואים את זה באמת, שכל הסכמי השלום לאורך ההיסטוריה תמיד נחתמו אחרי מלחמות עקובות מדם. זה לא הגיע...
ומתוך ההתשה, ומתוך האין ברירה, זאת אומרת, זה לא הסכם לשלמות. שלום זה שלמות. אין, זה לא שלמות ולא כלום, אלא נחתום כדי לא להרוג זה את זה יותר. מספיק לי כמה שהרקת החיילים שלי ואני הרקתי חיילים שלך, ככה זה... אני לא חושב שזה נקרא שלום, לא חושב שיש בזה איזה המשך טוב, אף פעם זה לא היה גם כן, זה איזושהי לתקופת מה, זה עוזר. בזמננו, אחר כך, לא בזמננו, אלא בתקופות הבאות, אז נעשו חיבורים בין המדינות, זה כנגד אלו וזה כנגד אלו, ואז הסכימים האלה.
מן הבריתות, כן.
כן, בקיצור, זה, זה כמו שילדים משחקים, וזה גם כן המלאכים ככה שיחקו ביניהם.
נכון, דרך אגב, גם בהסכם הזה הראשוני גם היה, חלק מההסכם היה שאם אימפריה אחרת תוקפת, גורם שלישי נכנס לתמונה, אז הם שומרים והופכים להיות בברית, כן.
זאת אומרת, הדברים האלה הם טבעיים, אגואיסטים, שוודאי שמתעוררים בכל אחד ואחד, והם ברורים, ומאז יש כאלו הסכמים וכאלו כבר מחקרים על זה, זה ממש עשרות עשרות ספרים על כל מלחמה שהיא עוברת, אנחנו רואים עד כמה שחוקרים אותה וכמה ש... והשלום איננו.
נגיד אם הייתי שואלת אותך, האם שלום זה ההפך ממצב של מלחמה או לא קשור?
לא. יש הסכם מסקת האש, יש כל מיני כאלה הסכמים של שביתת נשק, של הגבלת הנשק, במה אנחנו משתמשים ובמה לא אחד לשני, וכן הלאה. זאת אומרת, זה לא שייך לשלום. שלום זה שלמות. זה מצב שאנחנו באמת חושבים שחיבור בינינו הוא שצריך להיות. וכתוצאה מהסכם שלום, אם זה שלום, זה צריכה להיות התחברות, התכללות זה בזה, וממש לידת המציאות החדשה, שאין אני ואתה, אלא משהו משותף בינינו, וככה זה ממשיך. נו, אנחנו רואים שזה לא קורה, מפני שכל אומה ואומה יש לו שורש משלה, ואז היא לא יכולה להסכים עם השנייה, ולהרגיש את השנייה כמו שעצמה. כל מלך או פרו, לא חשוב מי שיהיה, הוא גם כן מרגיש את עצמו ואת האגו שלו וקשור לאומה שלו, ולכן כל ההסכמים האלה זה רק, הייתי אומר, הפסקת האש זמנית.
זאת אומרת, אין בהם שלום של ממש.
לא.
הסכם שלום יכול להוביל להסכם שלום של ממש?
זה, שוב אני אמרתי, כן. זה בתנאי שאנחנו מבינים מה זה הסכם שלום האמיתי,
אוקיי.
ואם אנחנו באמת מוכנים לזה. בשביל זה אנחנו צריכים לחנך את המלאכים האלו, מה זה נקרא הסכם שלום, וגם כן העמים האלו.
כן.
ומשך הרבה זמן שאנחנו נכללים אלו באלו, בדרך כלל זה דרך זה שמתחתנים.
כן.
עד היום זה כבר, זה עדיין נעשה במשפחות המלוכה פה ושם.
כן, מחתנים את שני הנזוג.
כן, ואז על ידי זה, כאילו, אמנם שאחר כך זה לא עזר, זה... במשך 300 שנה האחרונות באירופה זה לא עזר כל כך. היו נלחמים בכל זאת. אבל זה היה איכשהו, זאת אומרת, רצו לבנות שלום על פני שורשים ריאליים גשמיים, מתוך חיבור במשפחות. זהו.
הזכרת התנאים, שבשביל לעשות שלום צריכים להכיר את התנאים קודם. אז אני אגיד אולי מהם התנאים שמקובלים היום בהסכמי שלום, וננסה לראות מה דעתך על זה. אז הנושאים שנפוצים שכלולים בהסכמים היום הם ככה, קודם כל הסכמה רשמית על גבולות של כל מדינה. השטח, הטריטוריה.
לא טוב.
כבר לא טוב, אתה אומר.
לא טוב.
למה?
אין גבולות.
מה זאת אומרת?
אין גבולות, אם אנחנו הולכים, אני מדבר...
כן, במצב אופטימלי, כן.
כן, אין גבולות. הכל מתקיים בשטח משותף, ואין שום הבדל מי נמצא במי ואיפה והכל. כולם חופשיים בשטח המשותף בינינו.
אוקיי, אז תנאי אחד אתה אומר. תנאי
אם
שני.
זה שלום.
אם זה לא... שלום אמיתי.
כן, אם זה לא הפסקת מלחמה בלבד.
אם זה לא הפסקת אש, כן. אם רוצים לקונן שלום אמיתי, אתה אומר תנאי ראשון זה קודם כל...
התקללות.
סוג של פותחים את הגבולות בינינו ויוצרים שטח משותף.
כן.
נושא שני, דנים בכל מיני תהליכים לפתרון של סכסוכים עתידיים. כי כבר לוקחים בחשבון שזה שעשינו עכשיו איזשהו הסכם והסדרנו את היחסים, זה לא אומר שלא יעלו בהמשך סכסוכים או אי-הבנות. מה עושים אז? איך פותרים מחלוקות עתידיות שהתעוררו?
גישה לא נכונה גם כן.
למה?
כי אין בעתיד, אנחנו לא רואים בעתיד שום סכסוך בינינו, כי פועלים למצב שבכלל אין בינינו, יש אחד, אנחנו.
זאת אומרת, ההרגשה הזאת של בינינו היא לא...
כל הצבא, שהם יבואו ממצדדים צבא אחד, כל המשרדי ממשלה, כל המיסים, כל התבועה, כל מה שיש לנו, זה הכל משותף והופך להיות נחלת שני העמים שנקשרים בשלום.
זאת אומרת שבעצם לא צריך לחשוב שיתעוררו מחלוקות בהמשך?
אין, ההפך, אנחנו צריכים עכשיו למחוק כל הדברים שיכולים בכלל להראות לנו שיש איזה הבדל בינינו. לא מחלוקות ולא מלחמות, אלה בכלל. זאת אומרת, איפה שאנחנו רואים שיש הבדל ביני לבינך, למחוק את זה, לעשות כל הפעולות שזה לא יקרה.
מה לגבי המשאבים? אני כבר מתחילה להבין שזה גם, זאת אומרת, יש פה איזה גישה למשאבים, נניח שבמדינה מסוימת יש משאבים מסוימים.
הכל משותף.
גישה משותפת.
הכל משותף. לא זה שאנחנו מתחברים כך או כך, אנחנו בונים כל המערכת, ניהול, מיסוי, צבא, הכל יחד. אין הבדל בינינו. זה ודאי שתהליך,
כן.
אבל אנחנו עוסקים בתהליך הזה כל הזמן.
אני אשאל ככה, על מה בעצם אז שני הצדדים צריכים לוותר כדי שיהיה הסכם שלום?
על האגו המצומצם האישי של כל אחד. לראות את עצמנו בעתיד כעם אחד, בשטח אחד, ואין כבר אני ואתה, אלא אנחנו.
אם היו בינינו חובות, איך מסלקים חובות קיימים? זה גם אחד מה...
זה הכל, אנחנו בונים איזה מיניסטריה, כן, שהיא מטפלת בכל הדברים האלה, כמו בעם אחד. אז יש חוב כך וכך, אין, כבר בוא נגיד, שמתחברים גבר ואישה, ומתחילים לבנות...
משפחה אחת.
משפחה אחת, אז מה כל אחד מביא? מביא, ואז מזה מתחילים.
אוקיי, אז יש פה עוד נושא שזה עוסק בזה, בדרך כלל מעמד הפליטים או השבועים. גם זה בעצם, מה קורה עם זה?
שום דבר לא קורה. חופשים כולם.
אז אם זה כך, אז על מה בעצם כן שומר כל עם?
או על אנחנו רק דואגים ודואגים מאוד כן. איך לפתח את ההתקללות ההדדית. דיפוזיה הזאת, אחד לתוך השני.
יש משהו שנשמר בכל זאת בתוך העם עצמו? בכל אחד?
לא.
כלום?
כלום.
תרבויות?
בבקשה, תרבויות כן, אבל אנחנו אוהבים את התרבויות וממש מעורבבים בהם ואין שום זהו.
שום הבדל ביניהם?
שום הבדל.
עכשיו...
אם זה ממש ללכת קדימה, אז אנחנו מאוד... מעריכים את ההתקללות של בחורים ובחורות שיבנו משפחות מעורבות וכן הלאה.
עכשיו, מה עושים עם ההרגשה של עם? הרי עם שהיה קודם אויב, כן, שני עמים, הם אויבים, הם נלחמו במשך שנים,
כן.
רצו להרוג אחד את השני. איך בכלל אפשר, כי אנחנו רואים הרבה פעמים שגם כשכבר יש איזשהו הסכם, בין המדינות, העוינות לא בין העמים ובתוך העם, זה לא נגמר.
אני לא יודע. תסבירי לי בבקשה, שרבים בני זוג.
כן.
ואחר כך מחליטים להשלים. אז יש יותר טעם בהשלמה ובחיבור.
זאת אומרת, אתה אומר העוינות...
לא עונה.
אם יש טעם, כן, יש.
יש.
אם
יותר.
עושים, כן, אם עושים באמת...
כי על כל
כן.
פשעים תכסה אהבה. כי אהבה כן. נעשית אז יותר בולטת, יותר בטעם גדול. ויש בזה עומק יותר. ומסירות, ורצון להראות לשני, שאני כן הולך לקראתו, ואני שומר על החיבור בינינו, והוא שומר על זה גם כן, ומראה לי את זה. יש כאן בקצור, מוסיפים דלק למדורה.
זאת אומרת, אתה אומר, זה שיש עוינות גדולה, לא צריך להפחיד.
ההפך.
לא צריך להפחיד, ההפך.
לא. על כל פשעים תכסה
ארון. זאת אומרת, אבל כנגד העוינות הגדולה שמתגלה בין עמים נגיד, אז מה צריך להגביר כדי, באמת אמרת, מעל הפשעים תכסה אהבה, מעל העוינות, מכסים, בין בני זוג אני מבינה, מכסים באהבה, נגיד שאני מבינה, אבל בין מדינות, מה, איך יוצרים קשרים?
חיבור בינינו, לא. אנחנו יכולים להשיג מזה פריחה ממש. פתאום אנחנו מגלים עד כמה שאנחנו מרוויחים משלום, מחיבור. משתתפות, משתתפות פיזית, משתתפות פיננסית, משתתפות צבאית, משתתפות מה זה. הסכמים כאלה שהעמים מתאחדים, יכול לתת פריחה גדולה מאוד, אנחנו כמעט ולא רואים את זה בהיסטוריה. אנחנו רואים שאחד בולע את השני, זה יכול להיות.
כן.
היו כאלה מקרים, וגם כן לא, 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 כמעט ולא. אלה אולי בזמן העתיק, שאני לא כל כך, בכל זאת לא חושב שזה אפשרי, אבל נגיד, שבכל זאת אחרי כמה מאות שנה, אותו העם בכל זאת קם ויוצא. אבל ההסכם שלום האמיתי, הוא יכול לגרום למצב שהעמים מתאחדים.
העמים עצמם בעצם מתאחדים, כן. והופכים, אתה אומר, ממש זאת אומרת, יש איזה ביטוי כזה, להפוך אויב לאוהב. זה נשמע כן. לנו כמו משהו, איזה אידיאל מאוד גבוה. זה אפשרי להפוך אויב
זה,
ממש
לאוהב. זה אפשרי ועוד יותר. ואחרי שנה שבאה אהבה, האהבה ממש מראה עד כמה שאנחנו מיוחדים בשוני. דווקא בצורה כזאת. כל הכוחות הטבע, הם לא יכולים להופיע כל כוח וכוח בפני עצמו, אלא רק אחד כנגד השני. בזה ומראה על זה. ולכן שישנה לפני זה איזה שנאה, אז זה אחר כך מביא לאהבה, ולהתפרצות של אהבה.
עכשיו,
זה,
אם
זה
היינו...
זה יודעים על הצעירים גם כן.
כן.
כן, הזוג צעיר שלפעמים ככה מתקוטט, אחרי זה יש להם חיבור ו...
כן, אם הם מצליחים להתגבר על זה, אז באמת החיבור גדל. כן,
כן.
נכון. עכשיו, אם היינו צריכים באמת לכתוב איזשהו מבנה של הסכם שלום, איזה עקרונות משמעותיים חשובים, היינו צריכים ככה לשים לב אליהם.
מה להגיד לך?
כן, עקרונות לשלום.
עקרונות לשלום שאנחנו רוצים להגיע לחיבור שבו בסופו לא נבדיל בינינו בשום דבר, אלא כמו שאני מתייחס לבני עמי, כך אני אתייחס לבני עמך. אנחנו עושים שותפות בינינו בכל הרמות שישנם במשפחה, בעיר, במדינה, בדברים רעים, בדברים טובים, לכל המקרים ולכל הזמנים, כאחד. איפה שאנחנו עדיין רואים שיש בינינו שוני, אז אנחנו עובדים על זה. אנחנו מקבלים שזה השוני. נגיד זה שני העמים, שחור ולבן.
כן.
שזה ברור לי אפילו בעין.
כן.
אני צריך להגיע למצב שיחס שלי אליהם יהיה ממש בשווה. זה מעניין שאני דיברתי עם הרבה אנשים, זה היה דווקא בהוליווד שהיינו מצלמים שם משהו. ועם לארי קינג שם.
כן.
ואני שאלתי שם אנשים שהייתה קבוצה מאוד מעורבת כזאת. היה סיני, הייתה בחורה אורתודוקסית ערבייה, הייתה צרפתייה, והיה עוד בחור אמריקאי כזה פלורליסט, ככה. ואז דיברנו ביניהם, והם אמרו, ממש, אני חושב שכמעט מכל הלב, שקשה להם מאוד לזהות אנשים לפי המוצא.
כן.
שעד כדי כך הם בזה מעורבים,
כן.
מילדות, שאפילו אותה אורתודוקסית ערבייה, ו... זאת אומרת, כולם אמרו שקשה. קשה, זאת אומרת, צריכים לעשות מאמץ גדול, כדי להבדיל בין... בין מי זה ומי זה ומאיפה זה וכן הלאה.
למרות שיש כאילו חסידים.
כולם מדברים כאילו... באנגלית, כן. כולם יוצאי ארצות הברית, כן. כולם לומדים באוניברסיטה, זאת אומרת משכילים, הם גם כן חברים ביניהם, איכשהו, וככה זה נראה. ככה, זה...
זאת אומרת, מה שיצר בעצם את, את התהליך הזה של האחדה הזאת, הקשר ביניהם היה שהם בעצם עשו איזושהי שותפות, הם לומדים ביחד, כן, הם פועלים,
כן,
ביחד.
את החיים אמור כאלו, הם, אפילו שיש שם הבדל בדתות, ביסודות של אומה, כל אומה, לא, אני ראיתי שאפילו אותה הרביעה הצעירה, גם כן, היא, אמנם שהיא הולכת עם מטפחת, כן. היא ממש הייתה נראית,
כן.
ככה... פונדמנטליסטית כזאת. לא, לפי הגישה שלה היא הייתה די,
די
פתוחה. וכן,
אני רוצה להעלות פה עוד איזה היבט שעוד לא נגענו בו. כשעושים הסכם שלום, אנחנו בדרך כלל יודעים שהסכם שלום עושים מדינאים. מדינאים ממדינה אחת מול מדינאים ממדינה אחרת.
כן.
חוץ מהמדינאים שעומדים בראש המדינה, יש לי את כל האזרחים של מדינה א', ומולם את כל האזרחים של מדינה ב'.
כן.
האם, לפי התפיסה שלך, הסכם שיעשו שני מדינאים, או קבוצת מדינאים מפה ומפה, יכול להזיק מצב של שלום, או שמה כל האזרחים של מדינה א', וכל האזרחים של מדינה ב', גם הם צריכים להיות באיזושהי אינטראקציה ביניהם?
הם צריכים להיות באינטראקציה.
איזה סוג של אינטראקציה?
לא, בהסכם עצמו, כי הסכם זה סך הכל חותמים, אבל זה צריך להיות משל העם, זה צריך להיות עבודה גדולה עם שני העמים האלו.
איזו עבודה?
הסבר, עמוק, דיון, כל מיני אסיפות של העם, התכללות בבתי ספר, באוניברסיטאות, בכל מיני, ממש לעשות פיקניקים, לעשות כל מיני דברים, צריכים להכיר ממש כל אחד את השני בצורה יפה, טובה. אבל אני אגיד לך שאני גדלתי ברוסיה, והייתה מדיניות, כאילו לחיבור בין העמים, ואנשים קיבלו את זה בצורה די פתוחה. אמנם שזה היה רק חיצונית, וסתם דיברו על זה כפוליטיקה. אתה מבין? אבל הרבה אנשים קיבלו את זה כבאמת דבר טוב, יפה, והיו כל כך מתחתנים הרבה, ומתקרבים זה לזה. כן.
זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך, אני מבינה, שאחרי שנחתם ההסכם, אז יש פה איזשהו תהליך שצריך לעבור בין שני עמים, שקראת לו התכללות, זה איזשהו סוג של התמזגות, כן. איזשהו סוג, כן. של היכרות.
זה, זה תלוי כן. מאוד, אני רואה שבאמריקה גם כן זה קורה.
כן.
יש לי עוד שאלה.
כן.
כשדיברת, תיארת את זה שממש מצב של שלום, זה מצב שנמחקים ההבדלים בין אנשים.
לגמרי.
יפה. אתה זוכר את שנות ה-60?
כן.
העולם קיבל משב רוח רענן של דיבורים על שלום כלל עולמי, אהבה בין אנשים.
מה זה? אז הייתי סטודנט.
Peace and love.
למה לדעתך,
הייתה תקופה.
למה לדעתך זה לא הצליח? לכאורה הייתה תנועה בינלאומית גדולה שרצתה שלום ואהבה.
לא, לא שלום ולא אהבה, זה פוליטיקאים רצו על זה.
לא, לא מדבר על פוליטיקאים בכלל, מדבר על בני אדם הרגילים.
לא.
אזרחים.
זה לא בא מבני אדם.
אני לא יודע מאיפה זה בא. אזרחים אמרו שהם רוצים שלום ואהבה. נכתבו על, כן. זה שירים, כן. סרטים, מצגות, דורות, דורות גדלו על זה.
למה... יכול להיות שמה שהניע זה באמת היו פוליטיקאים, אבל לפני השטח באמת, כן, החברה אימצה את זה.
פוליטיקאים, כן, בצד.
רצו לעשות את זה.
הייתה, כן, שאיפה, כן. כזאת בעולם. למה, כן. למה זה לא צלח? אנחנו היום במרחק של כמה דורות משם, רואים שזה לא הצליח. למה לדעתך זה לא הצליח?
כי זה לא...
ולמה אתה היום כן אופטימי ולדבר על...
אני לא אופטימי? לא, לא, לא. לפי שהגברת שואלת, רק אני עונה.
כן.
מה, זה שלום האמיתי. אבל אני לא אומר שזה בר קיימא.
אה, זה לא בר קיימא.
לא.
אז למה דיברת על זה?
דיברתי כי היא שאלה, מה זה שלום אמיתי?
מה יהפוך שלום באמת לשלום בר קיימא? זה נראה לי השאלה.
זו השאלה, אבל זה צריכים חינוך ארוך מאוד. שהוא נובע מעמקי הטבע, מחומת הקבלה, ואז אנחנו באמת יכולים לזה להגיע, אבל זה בתנאי שאנחנו משקיעים בזה. אנחנו נכנסים לעומק של חומת הקבלה, אנחנו מוצאים משם כל היסודות האלה, יודעים איך לבנות מערכות החינוך, ואחרי כמה שנים טובות, שזה לא שנה ושנתיים, אלא 5 שנים, 10 שנים, אנחנו מתחילים לראות עד כמה שאנחנו זזים. ואנחנו בזה מתחילים לבנות לא רק חינוך, איזה תיאוריה,
כן.
אלא אנחנו מתחילים לשנות את פני העם, פני המדינה, פני העולם, אז זה רק אפשרי.
אז רגע, אז בעצם הבנתי עכשיו שחלק מהעקרונות של השלום ככה שנתת קודם, עכשיו פתאום נוסף לי עוד עיקרון, שעירבת את השלום בין מדינות לאיזה... איזושהי הבנה עם חוקי הטבע.
אז ודאי, אחרת איך זה יתקיים.
אז איך היית קורא לעיקרון הזה, שנראה לי שהוא עיקרון על אולי, אני לא יודעת.
עיקרון הגלובלי.
שמה הוא אומר?
שכל האנושות וכל הטבע זה מערכת הגלובלית, שבאמת היא מתקיימת בצורה הגלובלית, הדדית, אינטגרלית, ורק המין האנושי, הוא לא מקיים את החוק הזה. ולכן אנחנו גורמים רע, נזק לכל העולם, לכל הטבע. ולתקן את זה אפשר רק דרך עם ישראל, שהוא אוסף של כל העמים, ואם הוא במידה הקטנה הזאת שהוא בעצמו יוכל להתחבר, זה יגרום חיבור לכל העולם. כי עם ישראל הוא נוסד מחלקי של כל העמים.
רב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, אנחנו נמשיך לשוחח על זה. מה הכי חשוב לדעתך מכל הדברים שהסברת לנו היום לקחת בראש כשחושבים על הסכם שלום בין מדינות?
אין יותר חשוב משלום, זה רק דבר היחידי שלאף אנחנו צריכים להשתוקק ולהגיע, וישנה השיטה איך להגיע לזה.
תודה רבה, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו שוב, אנחנו נמשיך. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.